ברוכים הבאים להדרך למצוינות. פודקאסט בהנחיית דוקטור אייל הורוביץ, מנכ"ל ויושב ראש בהיכרותי לישראל. הפודקאסט שצולל עמוק לתוך סיפורי ההצלחה של האנשים המשפיעים ביותר בישראל ובוחן את מסעותיהם הייחודיים למצוינות. בואו נחקור יחד את הדרך להצלחה. שלום לכם, ברוכים הבאים לפרק חדש של משני כיוון, והיום אני רוצה לארח כאן את דוקטור אייל הורוביץ. היי אייל, מה שלומך?
מעולה, תודה רבה שאני כאן.
באמת תודה רבה שהגעת. אני רוצה ככה קצת להציג אותך למי שלא מכיר. אתה מייסד, היושב ראש וה-CEO של בייקר טיל ישראל, אחת מפירמות רואי חשבון הגדולות בעולם, כאן בסניף הישראלי שלה. ותודה, אנחנו דיברנו קצת לפני, ואני חושב שעברת דרך מאוד מאוד מיוחדת, ובתוך הדרך הזאת גם אספת לך המון המון תובנות והמון המון דברים שנוכל ככה ביחד לתת ולייעץ למנכ"ליות, מנכ"לים ששומעים אותנו עכשיו בשיחה הזאת, ונוכל לתת להם ככה דרכים חדשות, לחשוב, לקבל החלטות, לראות דברים אחרת. אז אני רוצה ככה שנלך לאורך הדרך הזו, ונסיק ממנה מסקנות ודברים, ונשמע קצת על החוויות שלך ממנה. אז זה אבל שנתחיל קודם כל, כמו שאוהבים להתחיל, בהתחלה. אז בוא אולי קצת נדבר על הילדות שלך, על המקום ממנו הגעת, על נוף ילדותך.
משפחה רגילה, שני הורים עבדו קשה, אבא שלי היה רואה חשבון זיכרונו לברכה. שהקים משרד קטן, שהתפתח, בהחלט משרד נחמד, גם זו הייתה תקופה אחרת. פעם רואה חשבון היה מישהו שאנשים אמרו, רואה חשבון אמר לי. רואה חשבון הוא כמו כל אחד אחר, בעידן שיש לנו כוח הרבה ידע. אמא שלי למדה בכלל מיקרוביולוגיה ומיקרוכימיה, עד שהיא נשאבה ועזרה לאבא שלי. זמנים אחרים, אני זוכר שאת ילדותי ביליתי בחצרות בין הבניינים, לא היה טלפונים, לא היה אינטרנט, שעשינו אחרי הצהריים, ירדנו ולמדנו. אבל דווקא בילדות שלי, בגיל מאוד מוקדם, היה לי איזושהי משיכה לעצמאות ולעשות כסף. אני זוכר שעוד לפני שהייתי בן 11, אחת השכנות פנתה עליי, הייתה לה סוברו אדומה, אני חושב שאני, אם אני אנסה, אני אזכור גם את המספר, והיא אמרה לי, בוא תנקה לי את האוטו. והיא נתנה לי 10 שקלים. שקלים משנים, כן, לא של היום. ואז הגיתי לעוד שכן, ואחרי חודש ניקיתי לכל הבניין, ואז הבנתי שאי אפשר לנקות לבד, נכון, בית ספר, ואתה צריך גם טיפה ללמוד, והתחלתי להסיק ילדים. ומהר מאוד היה לי עסק, בגיל 11-12. ואני זוכר שפשוט הייתי ילד קטן, שמנהל לי ילדים קטנים אחרים, ושם התחלתי לעשות את הכסף הראשון שלי. ובגיל 12-13 כבר זה גדל, וכבר עשיתי יחסית מלא כסף של אז, כבר הייתה לי עצמאות כלכלית, עוד פעם במונחים של ילדים, ואז התחלתי להסיק ילדים, זה היה לפני 4 שנים, אבל פעם היינו אוספים בקבוקים, מוסרים אותם ומקבלים מלא כסף על הבקבוקים, פיקדון וכולי, אז עוד פעם הסקתי ילדים, ופשוט קחנו בקבוקים מכל המקומות בשכונה, וגם משם עשיתי מלא כסף, ומהר מאוד למדתי אחד את כוחו של הכסף, לא רק במובן של מה שהוא נותן לך, אלא מה הערך שלו, ואיך אתה עושה אותו, ואני חושב שלאורך כל הילדות שלי, לא למדתי הרבה, הייתי כזה, אני יודע, יותר עובד ופחות לומד, הייתי רשום, למדתי בתיכון חדש בתל אביב, מדי פעם ניסו להעיף אותי, קל לי ציונים גרועים, אבא שלי היה בא, והיה פותר לי את הבעיה, השלמתי את התיכון, אבל בעיקר עבדתי, ניהלתי חיי חברה, וזה היה בעצם, אני חושב, הדבר שאני זוכר באופן משמעותי, זה העבודה, זה ההבנה של מה זה, וזה פעם ראשונה שניהלתי מערכת יחסים עם מה שאני קורא מערכת יחסים עם כסף. אחרי זה התגלגלנו הלאה.
ובתוך הדבר הזה, בעצמאות הזאת שאתה מייצר לעצמך כבר בגיל 11-12, איפה ההורים? כאילו מה, ההורים מעודדים את זה? ההורים לא מעודדים את זה? הם נבהלים מזה שפתאום לילד שלהם יש כסף והוא עצמם ועושה מה שהוא רוצה, והוא גם מרשה לעצמו לזזת קצת בלימודים אולי בגלל זה? או כאילו מה קורה שם עם ההורים?
אני חושב שלא זזתי בלימודים בגלל זה, פשוט זה לא היה בראש שלי, אבל אולי גם בגלל זה, אתה יודע, היום בניתוח בדיעבד כנראה שכן. אז אמא שלי נאבקה עליי, זאת אומרת, היא תשב, תלמד, היא הייתה יושבת ומלמדת אותי כימיה ומתמטיקה, כי לא ידעתי כלום. אבא שלי היה קצת יותר תלוש, הוא היה במשרד, הוא עבד מהבוקר עד הלילה, הוא לא היה כל כך מעורב, הוא היה אבא מעורב, הוא לא היה מעורב בהיבט הזה. אני חושב שהם הבינו שאני רוצה להיות עצמאי. וזה לא שהם לא היו שם בשבילי, זה לא שהם אמרו לי, אנחנו לא נותנים לך. אלא אני חושב שדי כאילו באופי שלי לקחתי את העצמאות, בלי לשאול הרבה שאלות אם זה נכון או לא נכון, אם נותנים לי או לא נותנים לי. זה היה איזשהו משהו מעניין, גם צריך לזכור שבתקופה היא, החיים, זה היה חיים אחרים. אני מסכל היום על הילדים שלי, בן שלי הקטן, בן 12, ילד מאוד נבון, והוא מבין את המשמעות של כסף, אבל זה אחרת, הוא רגיל לקבל. הוא, זאת אומרת, הוא מוכן לעבוד אצלי במשרד, אבל זה לא באמת אותה עבודה. אני לא עבדתי אצל אבא שלי במשרד. עבדתי בלשטוף מכוניות עבור אחרים, שזה רצפטור שונה לחלוטין. אתה יודע, אני מסתכל על זה בהיבט של תקופה, ובהיבט פרטיקולרי של משפחות. אבל ההורים שלי היו בסדר עם זה. אני לא זוכר איזו התערבות מיוחדת. הם הבינו שאני מאוד עצמאי. הם לא ידעו מה יצא ממני. האמת, גם אני לא ידעתי. באותה תקופה גם לא הייתי בטוח שיצא משהו ממני. גם לא חשבתי על זה. אני חושב שהם שחררו. ובסוף זה התגלגל בסדר.
יפה, באמת זה טוב, זה התגלגל בסדר. התגלגל
אולי במזל, אפילו, וזה כן, התגלגל
אפילו,
בסדר.
כן, אפילו בסדר מאוד, הייתי אומר. אבל בכל מקרה, מעניין אותי משהו, משהו אחד בדבר הזה, שהאמת גם לא דיברנו עליו בשיחה הראשונה, ובגלל זה זה עוד יותר מעניין אותי, על זה שאבא שלך היה רואה חשבון, ואתה אומר עכשיו שגם לא עבדת אצלו. אני אגיד לך למה זה מעניין אותי, כי אני אישית, לאבא שלי יש חברת הובלות, בסדר, לאבא שלי יש עסק, ואני תמיד גדלנו על זה שאבא, אתה יודע, הוא מאוד רצה ומאוד דמיין שאנחנו נחליף אותו בעסק המשפחתי, הוא גם עבדתי בעסק שלו, גם הכי עובד אצלו בעסק, שלי אח קטן ממני בחמש שנים, וכאילו העניין הזה של המערכת יחסים הזאת עם אבא מעורבת באיזשהו מקום בדבר הזה של העסק, כי העסק זה חלק מהחיים, זה חלק מהמשפחה, וזה חלק מאבא, חלק בלתי נפרד. אז השאלה שלי היא, האם למרות שלא עבדת אצל אבא שלך כרואה חשבון, אבל כן ראית אותו כרואה חשבון, האם זה תרם במשהו להחלטה להיות רואה חשבון, איך זה שינה את ההחלטה בדבר הזה, איך הייתה מערכת יחסים עם אבא על הבסיס אולי המקצועי הזה?
אז אני אתקן. קודם כל בסוף כן עבדתי, אבל בשלבים קצת יותר מתקדמים, אבל זה גם נקודה, נשמע, זו נקודה נורא מעניינת, אני רק חושב מאיפה לתקוף אותה. תראה, הנושא של הורים, ילדים, עסקים, קשורים לנושא אחר שאולי פעם נדבר על הפודקאסט יותר מתקדם, שקשור להעברה בין דורית, וזה נושא שלא מזמן הנחיתי דוקטורנטית בנושא הזה, לא נקוב בשמה, מטעמי הפרט, אבל היא נדחת נושא העברה בין דורית, הנחיתי אותה בדוקטורט, היא הוציאה דוקטורט בהצטיינות, היא מרצה באוניברסיטת חיפה, משהו מאוד מעניין. אבל תראה, אבא שלי היה איש מדהים, בעל מקצוע עם איכויות בין אישיות מדהימות, זה גם חלק מאוד משמעותי בכל מקצוע, גם בראיית חשבון. הוא לא היה איש עסקים, הוא לא היה מנהל טוב, מהטעויות שלו אגב למדתי, עוד נדבר על זה קצת בהמשך, אבל הייתה נקודה שההחלטה של ללמוד ראיית חשבון לא הייתה בילה לאבא שלי, אלא בילה שלא קיבלו אותי למשפטים, בגלל שבקושי היה לי בגרות, דווקא לי פסיכומטרי מאוד גבוה, אבל בגרות בקושי הייתה לי, אני חושב שהייתה לי בגרות באזור 75-80, משהו כזה שלא מכניס לכלום, ושהגעתי ללימודים אקדמיים, למרות הפסיכומטרי הגבוה, אף אחד לא רצה לקבל אותי. וניסיתי להתקבל למשפטים באוניברסיטת תל אביב, אז לא היה את כל המכללות, והם קיבלו אותי, אז היה קדם משפטים, שזה היה מין כזו שנה שנרשמו 100, התקבלו 20, קראו אחד לשני את הצורה, בסוף 20 התקבלו. עכשיו אני מזכיר לך, באתי בלי רקע, קושי בגרות, לא האמנתי ביכולות הלימודיות שלי, אז אמרתי, אני לא נכנס לשם, אין סיכוי שאני אצליח. וגם האתגר הפחיד אותי. והמקום היחידי שקיבל אותי ללימודי חשבונאות, היה מכלל מינהל. היום זה כבר בית ספר מתקדם, אז היה בית ספר בחיתוליו, הוא נחשב יחסית בית ספר ברמה נמוכה, והוא היחידי שהסכים לקבל אותי. שאתה צריך להבין, שבגיל 21, אני מגיע ללמוד חשבונאות, ואתה מתחיל במכינה שנקרא מכינה בהנהלת חשבונות. עכשיו, במכינה הזאת, שהגיעו איזה 100 איש, התיישבתי, התחלתי ללמוד, ולא היה לי מושג, לא היה לי שום בסיס, לא היה לי בסיס מתמטיקה, לא היה לי בסיס בשום דבר. אני זוכר, פה הייתה התערבות הראשונה של אבא שלי, שהגענו למבחן האמצע, ולמדתי כמו משוגע. זאת אומרת, למדתי ברצינות, ואמרתי, אני חייב להוכיח לכולם שאני לא דפוק ולא דביל. והגענו לבחינת האמצע, ובבחינת האמצע קיבלתי 55. בעוד שכל החברים שלי מן השמאלה קיבלו 90 ו-95. ואז באתי לאבא שלי. אמרתי לו, אבא, תראה, בוא, למדתי ברצינות, משהו לא כזה מורכב, והנה הוצאתי 55. אז הוא אמר לי, אז מה אתה רוצה לעשות? אמר לו, ברור, אני פורש. אז הוא אמר, אוקיי. ואז הוא עשה מעשה, לימים הבנתי אותו, אז הייתה קליקה קטנה. והמרצה, שהיה גם רואה חשבון, הסתבר שהיה חבר שלו. אז הוא שלח את המרצה, אחרי שהוא דיבר איתו, לדבר איתי. אז המרצה הזה קרא לי, ואמר לי, למרות שקיבלת 55, אני מאוד מאמין בך וכאלה. ומסתבר שזה היה ידוע ארוכה של אבא שלי. המשכתי, יוצאתי 100, משם כבר הייתי מצטיין, בהצטיינות, את הכל וכו'. אבל זו הייתה הנקודה. שילולי אבא שלי היה מתערב, רואה חשבון לא הייתי. כלומר, אתה מבין שלא הייתה לו התערבות במובן שלמדתי חשבונות בגלל אבא שלי, אבל אילולי האנקדוטה הקטנה הזאת, הייתי משהו אחר. רואה חשבון לא הייתי. ואז מן הסתם, ככל הנראה החיים שלי היו מתגלגלים, זה הרי עניין של מזל ומיקום.
נכון. ועוד עוד, עוד דבר שעולה לי פה ככה בתוך הסיפור הזה ובכלל, זה עוד דיסוננס, שאומנם בקושי, זאת אומרת, כמעט ולא היית רואה חשבון, אבל מצד שני אתה דוקטור. זאת אומרת, אז איך, איך, איך,
אז אומרת,
אז איך זה עובד, ואיך באמת הגיע הרעיון הזה, לא רק להיות באקדמיה, אלא להגיע למקומות מאוד גבוהים ויפים בה.
אז גם כסיפור מעניין, שהיום אני יודע להסביר אותו, לא ידעתי להסביר אותו הרבה. דווקא בגלל ש-18 שנה ביליתי בהרבה מקומות ולא בלימודים. יותר, כמה של לימודים הוא שאלה מעניינת. אני היום כבר, אתה יודע, בגילי, בניסיונים, הרבה שנות ותק באקדמיה, גם כמרצה, עשיתי הרבה תארים, סיימתי אותם ציונים גבוהים. היום אני מבין שהאקדמיה היא סופר חשובה, אבל לא באמצעותה תעשה כסף. אתה מכיר את הספר הבא, שיר הבא, אני?
בהחלט.
טוב. אז הוא פחות או יותר שותח את זה בצורה מאוד ברורה, אבל אני בעצם שאני הוצאתי את ה-99 הראשון שלי באקדמיה, דיין הסתכלתי אחורה ואמרתי, זה לא אני. אבל זה נתן לי איזשהו תאבון, כי תזכור, לא היה לי שום רקע, והייתי רעב לחלוטין. ואז הלכתי סמסטר ראשון, ובשנה הראשונה לימודי חשבונאות, השלמתי את כל התיכון עם השנה הראשונה, כי היה לי חוסרים בכל. מתמטיקה, אנגלית, תמיד, כאילו, השלמתי את כל התיכון, למדתי לדעתי באותה שנה, שנה שלמה של דעתי לא ישנתי, לא אכלתי, לא ביליתי, לא נסעתי, רק למדתי. פתאום ראיתי שאני יודע לאמן את השריר הזה, שמבחינתי הוא לא השריר מאומן. פתאום ראיתי שאני מוציא את הציונים הכי גבוהים, פתאום קיבלתי מלגה ראשונה, ואז אמרתי, וואלה, זה כבר מעניין. ואז עושיתי מלגה שנייה, ואז הפכתי להיות מציין דיקן. ואז אתה מגיע לשנה שנייה, ואתה אומר, כבר יש לך שנה ראשונה. ואז פתאום אתה השריר הזה, שאתה פתאום מבין שהוא לא ראה אצלך. אתה חשבת שאתה גרוע בו. פתאום השריר הזה מתחיל לעבוד, והוא יוצר אצלך כבר את הציפייה ואת הדחף, ומשם כבר הדברים התגלגלו כבר. כבר היה ברור שאני סטודנט מצטיין, ובשנה השלישית שלי כבר הייתי מתרגל בחשבונאות, היום זה בלתי אפשרי, זה אפשרי, ובשנה הרביעית כבר הייתי מרצה, והפכתי למרצה הכי צעיר בישראל בחשבונאות, גיל פחות מ-23, עמדתי בפני כיתה.
וואו.
100 איש נכנסו, הרגליים שלי רעדו, ואמרתי רק שלא יראו את זה, אחרי 7 דקות זה ישתחרר, ומשם זה הכל מתגלגל. כך שכן זה דיסוננס, כן זה פתאום חסך שהבנתי שמתגשם, וכן זה ההבנה שלי שהיום היא מאוד מאוד משוכללת, שכל שריר אתה יכול לאמן, פשוט צריך להחליט שאתה רוצה לאמן אותו. כמובן יש הרבה דברים שכנסים, לא לפחד ועוד דברים כאלה, זה מלא נושאים. אבל בגדול הבנת שאתה עושה, ואתה עושה. ככה זה עובד אצלי מאז ועד היום, היא מלא טעויות בדרך.
אז בוא, אולי, דו אמר, רציתי לדבר על משהו אחר, אבל אמרת פה, זרקת פה חצי משפט האחרון שאני רוצה רגע להתעכב עליו, הטעויות האלה בדרך. בוא, קח אותי רגע לטעויות שאתה מרגיש שמשפיעות עליך היום, שאתה מרגיש שאתה חי איתם היום, שאתה מרגיש שאתה צריך לעבור מעליהן, אתה יודע, כמו משוכה, כמו רץ משוכה, אתה צריך לדלג מעל המשוכה הזאת. קח אותי לאיזה טעות אחת או שתיים, או משהו ככה מרגיש לך שהולך איתך.
טוב, תראה, לכל אדם בגול גיל שהוא זוכר ומודע, יש תמיד אירועים מאוד משמעותיים שהוא יכול לשים אותם בטופ 2, טופ 3, טופ 4, בחיים שלו. לי יש 3 אירועים שאני חושב שכולם שונים ובסוף כולם מתחברים בצורה כזו או אחרת. יש הרבה אירועים, אבל אני יכול לציין 3 אירועים גדולים שנכון להיום בגילי מאוד מלווים אותי וחקוקים לי כל יום מול העיניים. הראשון, זה טעות עסקית שעשיתי שהובילה אותי ב-2008 למשבר מאוד גדול בבייקר טילי הישנה, יברה גלגול, שבה ביום בהיר אחד גיליתי שהכוח שלי שחשבתי שהוא קיים, הוא לא קיים, ושהפגיעות שלי מאוד גדולה, ושעשיתי מלא טעויות שהביאו אותי לזה. זה דבר ראשון שחקוק לי ונחזור עליו. דבר השני שמאוד חקוק לי זה אבא שלי שנפטר, אבל לא עצם הפטירה אלא כל השנים שקדמו, וכל מה שהיה, שם לא היו טעויות, אבל החוויות, ההתמודדות, עליות שם, זה אירוע שלקחתי אותו למקום מאוד ברור, מאוד הבנתי אותו, הוא מלווה אותי כל יום מאז. והדבר השלישי שמאוד מלווה אותי זה היום שבו גרושתי ואני ישבנו, והבנו שאנחנו נפרדים. עכשיו תשאל, מה בין אירוע עסקי של פירוק פירמה מאוד מצליחה, לבין הליך מאוד ארוך של אבא שהיה לו פרקינסון ודימנציה ובסוף נפטר, לבין גירושין ופירוק משפחה? אז נכון שזה שלושה מקרים, אבל בסוף הם מתחברים כולם לאנשים. והכל מתחבר לאנשים, הכל מתחבר לאגו ולתחושות, וכסף מתחבר לזה, ובסוף שתשאל אותי איך אני מחבר את הכל בזמן המועט שיש לנו, אני יכול להגיד לך ששלושת האירועים האלה, כל אחד בדרכו מאוד ייצב אותי. למה? זו שאלה. האם זה שינה אותי? מאוד. אבל כל אחד מהאירועים האלה, גרם לי לשבת, להבין אותו, לנתח אותו, להסתכל לתוכו, לא מה אחרים עשו לי, אלא מה אני עשיתי, כי מה אחרים עשו לי זה לא מעניין. זה שנמצא במשבר, ולהגיד שזה לא בסדר, וזה לא בסדר, זה לא פותר כלום. כשנמצא במשבר, קודם כל תסכל לעצמך. תבין מה אתה עשית, מה הטעויות שלך. שלושת המקרים האלה לקחו אותי להבנה עמוקה של מה היה שם, בין אם טעיתי ובין אם לא. שלושתם הביאו אותי לאותה מסקנה, כמו שאמרתי לך, הכל קשור לאנשים, לרגש, לאגו, וזה בדיוק הדברים שמתעלים אותך נכון, או לא נכון בסיכומו של היום.
אני רוצה שנצלול אולי גם למה הבנת ואיך הגעת לאותן מסקנות, אבל אני רוצה רגע לפני זה לחזור לקו הסיפור הכרונולוגי, מה שנקרא, דיברנו קצת על האקדמיה, אני רוצה שנדבר טיפה על בייקר טילי, כי גם שם היה סיפור מאוד מיוחד, איך אתה מחליט יום אחד שאתה הולך להביא פירמה, אחד מפירמות הרואי חשבון הגדולות ביותר בעולם, שאתה הולך להביא אותה לישראל, היה פה סיפור מאוד מיוחד, ואני חושב שהוא צריך להיות בפרק הזה בעיניי.
כן, היה סיפור מיוחד, הוא היה סיפור של החלטה של בחור צעיר, שלא בדיוק הבין מה המשמעות שלה. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-90. זה היה כזה עולם מתפתח, ראיית חשבון הייתה, עברה איזשהו שינוי. פתאום העולם התחיל להצטמצם ברמת השיח. הרשתות הבינלאומיות התחילו להיות נוכחות. היום הן מאוד נוכחות, אבל גם אז הן התחילו. אז הייתי שותף מנהל בפירמה קטנה. היו בה, אני יודע, 30-40 איש. היינו חמישה שותפים. בבוקר בהיר אחד, דתי בינואר 1999, קמתי בבוקר עם עוד כמה שותפים חברים, ואמרתי, בואו נלך להביא רשת בינלאומית. עכשיו, אתה יודע, מה זה בואו נלך להביא רשת בינלאומית? זה לא כמו לרדת למטה ולקנות משהו. ואז עשינו את הדבר הפשוט הבא, לקחנו one pager, לא היה מצגות, לא הפאורפוינטים, לא האינטרנט, לא הכלום, אולי היה, בתחלה. שמנו איזה one pager במין כזאת אנגלית לא מדהימה, ואמרתי, אוקיי, מה אני עושה? נוסעים ללונדון. ולקחתי שותף יחד איתי, ונסענו ללונדון. כן, הייתי חליפה, לא הייתה לי חליפה, הייתה לי אנגלית לא מאה, אתה יודע, הסתדרתי. אבל תזכור, אתה יודע, לא למדתי אנגלית, הייתי כאילו תלמיד בלי אנגלית, כמו שעברתי בגרות, היה לי אנגלית שמסתדרת. וקבעתי, אני יודע, 5 או 6 פגישות בלונדון. כאשר אמרתי לעצמי, נעשה את המקסימום, לא היה לי ציפיות, אבל גם היה לי הביטחון, ותמיד אגב היה לי את זה, שמקסימום, אתה יודע, ניקשל. אתה נכנס לסיטואציה, אתה יכול להיכנס אליה, להגיד, לא נורא אם ניקשל, אתה יכול לא להיכנס אליה. אני תמיד בחרתי להיכנס. תמיד, אתה יודע, נכנס, מנסה, מקסימום לא מצליח. ואני זוכר שביום הראשון הסתברנו טיפה, ואחרי זה היה יום של פגישות. והיה לנו 5 או 6 פגישות, עם רשתות בינלאומיות, באמת מהגדולות בעולם. יודע, מקום 6, מקום 8, מקום 12, מקום 14, שחקנים גדולים, מזכיר לך אנגלית, לונדון, עניבות, אנגלים, אתה גם לא מבין אותם, לא שאתה, זה לא אנגלית
זה
קלה.
זה מבטא שצריך להבין אותו.
אתה לא מבין את עצמך, אתה לא מבין אותם, ואתה צריך למכור, וכל אחד, אתה יודע, די מתפלצן עליך, ואתה נכנס לחדרי ישיבות, ולמזכירות, זה כאילו, הייתי בן 30 וטיפה. ואמרתי לעצמי, מה שיהיה יהיה. ובאתי וישבתי, דיברתי, באותה פתיחות כמו שדיברתי איתך. אמרתי, תשמעו, אנחנו לא פירמה גדולה, אבל אני מבטיח לכם שאנחנו נהיה פירמה גדולה וטובה ומיוחדת, וסיפרתי את הסיפור, מהבטן. אף אחד לא הסתכל על הוואן פייג'ר. וככה עברתי את ה-15 שיחות. ושחזרתי לארץ, וכינסתי את השותפים, אז אמרתי להם, תשמעו, היה נחמד, ניסינו, סיכוי נמוך. 5 מתוך 6 אמרו לנו כן. והשישית שאמרה לנו לא, לא בגלל שהיא לא רצתה, אלא היינו באמת מאוד קטנים יחסית לגודל שהם רצו. ואז אתה יודע, אז הייתה שאלה מעניינת, אוקיי, פתאום אתה במצב שמאפס יש לך 5 לבחור. אז עשיתי החלטה שלימים התברה לי כהחלטה אינטואיטיבית מאוד נכונה, ובחרתי בבייקר טילי. עכשיו, למה היא הייתה מעניינת? כי מבין כל 5 היא הייתה הכי קטנה. אתה זוכר, 6, 8, היא הייתה 19. אבל היה לי משהו שמתחבר לסיפור חיי שקשור לאנשים. נפגשתי עם אדם שלימים הפך להיות המנטור שלי, ועבדתי בבייקר טילי וניהלתי את אירופה, והייתי חבר בורד וניהלתי את הכספים, אתה מכיר את הביוגרפיה. אבל היה לי איזה משהו שהיה ביני לבינו. היה לי איזה קליק. הפכנו להיות חברים, ובחרתי בו. ומנסה הוא בחר בנו. וזה התגלגל, ובייקר טילי הפכה להיות מקום 8 ו-7. ואנחנו גדלנו בתוך הרשת, ואני כל הזמן אמרתי לעצמי, החלטתי על סמך אדם, לא על סמך גודל, היא גם לא הייתה ממותגת אז. ואתה יודע, בסוף אתה לפעמים מקבל החלטות שאתה אומר, זו ההחלטה שלי, זו הבטן שלי, יכולה להיות נכונה, יכולה להיות לא נכונה. במקרה שלי עבדה טוב, גם ברמה האישית שלי, גם ברמה של הפירמה שלי בישראל, ועד היום אנחנו חברים בבייקר טילי, 24 שנה עוד מעט. בראשון ליוני 23, נהיה חברים ברשת בינלאומית 24 שנה, דעתי אנחנו בין החברים הראשונים.
מדהים.
אז זו הייתה החלטה, אתה יודע, אנחנו יכולים לדבר על זה בלי סוף, אבל בשורה, אמרתי על בן אדם, רוצה לשמוע משהו? לדעתי הוא גם אמר בעצמו על בן אדם, כי אתה מבין שלידי היו עוד הרבה מלכות יופי, הרבה יותר יפות ממני, אבל אני חושב שהיה לו איזה קליק איתי, והוא בחר בנו, ואתה יודע, עבדתי איתו כמעט 20 שנה, עד שהוא פרש ב-2019. הוא היה אז, שהוא בחר בנו, הוא היה הצ'רמן של אירופה, לימים אני הייתי הצ'רמן של אירופה, זה היה גם כן חוויה גם מדהימה בפני עצמה, של 3 שנים, שגם שם היה לי מלא מוסר השכל, ואז הוא הפך להיות ה-CEO, הוא היה ה-CEO המיתולוגי של בייקר טילי. ואתה יודע למה הוא היה CEO המיתולוגי? כי הוא איש של אנשים ברמה הכי אמיתית ומדהימה שראיתי בימי חיי. דעתי יהיה קשה לשחזר את זה, כי זה משהו מאוד בתוכו. כבר היה, אחריו היו הרבה, הם לא באותו אזור חיוג. סיפור מדהים.
לגמרי, לגמרי, זה יפה לראות ששניכם ככה, אמרתם אחד על השני מה שנקרא, ושניכם
הצלחתם. הוא הגדול ואני הקטן, אבל כן,
לגמרי, לגמרי.
זה היה המצב.
בוא, אני רוצה רגע לחזור, דווקא תראה, דיברת על המשברים לפני זה, ודיברת על 3 משברים, אני רוצה שאולי נסה לדבר על המשבר העסקי, על 2008, על, אתה אומר, השינוי שעברה בייקר טילי תחת הזה, מה, אם אתה רוצה לספר על מה בדיוק היה שם, ואולי יותר מזה, על מה למדת מהמשבר הזה.
כן, טוב, אז באופן טבעי אני אשמור, אתה יודע, על פרטיות הדברים, מעבר למה שכתוב, ואפשר לראות את זה בגוגל, וזה פתוח יחסית. תראה, הפעולה הראשונה המשמעותית שעשינו בעולם הראיית החשבון, זה שעשינו איזשהו מיזוג ביני לבין עוד משרד, ב-1999. שם באמת, בייקר טילי 99, מיזוג היה ב-99, ושם באמת התחלנו לעשות איזושהי פריצה. המשרד שהתמזג היה המשרד של אבא שלי, זל, שכבר הייתי שותף מנהל בו, ועוד משרד מכובד מאוד של מספר שותפים, שנקרא משרד אחר לצורך העניין, נקרא לו מושה לצורך העניין. והמשרד הזה הצליח מאוד ממש מ-day one. הוא גדל, הוא שגשג, הוא הרוויח יפה, יחסי עבודה טובים, ואז הגענו לשנת 2004. וב-2004 היה עוד איזשהו מיזוג ששמו על השולחן בפניי, ועוד פעם אני לא רוצה לרדת לרמה של אנשים, אבל המיזוג היה עם אדם מסוים או עם משרד מסוים, שבדיעבד התגלה, כנראה גם לא אגב, אני רוצה פה בכל אופן להיזהר כי זה פתוח, אבל הוא התגלה כמיזוג לא נכון ברמת החיבור האנושי ומעלה מזה. בדרך, המשרד מאוד גדל, ומאוד הצליח, והשותפים הרוויחו מאוד כסף, ואני עמדתי בראשו. ובכל השנים האלה הייתה לי הרגשה שבגלל שאני כל כך נהדר, אז אף אחד לא יכול לגעת בי. טעות מאוד גדולה. טעות מאוד מאוד גדולה. גדלנו, הרווחנו מלא כסף, עסקנו מלא עובדים, עלינו 4 סניפים. ומעבר לטעות הזאת בהבנה שאי אפשר לגעת בי כי אני כל כך טוב, וממש לא הייתי כל כך טוב, הייתה לי איזושהי הבנה שאני גם יכול לקבל החלטות בלי רגישות לאנשים, בלי לספור יותר מדי אנשים, לשים את האגו שלי במקום גבוה, להתערב בהחלטות של שותפים, שחלקם הייתו החלטות שלא הייתי צריך להתערב, ואז אחרי הצהריים בעיר אחד, בשישי ביולי 2008, אני זוכר את זה כזה יום אחרי יום הולדת שלי, פתאום גיליתי שיש עליי הפיכת חצר, במובן הכי תנכי שיש. חברו להם כמה שותפים, בניצוחו של שותף מסוים, בצדק או לא, זה כבר שאלה שלא ניכנס היום, ופחות או יותר הודיעו לי שהם רוצים להדיח אותי. עכשיו אתה מבין שזה לא, אתה יודע, זה לא שמישהו חולה חולה פתאום מת, זה קשה, אבל אתה יודע שזה בא, זה כאילו נחת עליי, לא כמו רם ביום בעיר, כמו 5 רעמים ביום בעיר. ואתה יודע, אתה יושב, אתה קולט את זה. ואתה מתחיל להקל את זה, ועברתי לילה שלם בלי שינה, עם הרבה קפה וסיגריות, ולא הצלחתי להבין איך זה קורה. אבל התחיל מאבק, גם על בקרתי לי וגם על עובדים וכולי, היה מאבק של 3 חודשים, שבשלושה חודשים האלה הפירמה פרוקה, ותבעו אותי תביעה משפטית, ומשכו את התביעה, ועשו עליי, ולכלכו עליי, זה לא עזר, אני אספר לך עוד כמה אנקדוטות, ואחרי 3 חודשים הקמנו את בייקר טילי החדשה, כלומר בייקר טילי המשיכה איתי, פירמה פורקה, עשינו מיזוג בזק, התחלנו דרך חדשה, ולקח לי מלא זמן אחד להתאושש, ולחזור לדברים, אבל גם להבין מה היה שם. עכשיו תראה, מה שהיה שם בעיקר זה הרבה טיפשות, הרבה חוסר ניסיון, למרות שחשבתי שיש לי מלא ניסיון, והרבה חוסר הבנה ביכולות שלך, ביכולות המנהיגות שלך, ואיך אתה גורם לקבוצה להתנקד מאחוריך. אני חושב שאין טעות אחת שלא עשיתי. לא עשיתי את אותן טעויות שאמרו עליי. לא הייתי לא ישר, הייתי מאוד ישר. לא הייתי לא תמלב, הייתי תמלב. פשוט עשיתי מלא טעויות.
איזה טעויות?
של הובלה, הובלתי לא נכון, התערבתי אצל שותפים בשטויות, חשבתי שאני צריך להגיד להם מה לעשות, ולא הבנתי שאני צריך לשכנע אותם מה לעשות. חשבתי שצריך להנחית ולא לשתף או לקבל את זה בהסכמה. ובעיקר תזכור את המשפט, חשבתי שאי אפשר לגעת בי. היום, אני כל הזמן אומר, ששואלים אותי מה אתה אומר, אני אומר, אני יושב ראש בייקר טילי להרגע. כלומר, אתה היום מבין יותר ויותר, עם כמה דברים נוספים שקרו, שהכוח שלך הוא בשיתוף, הוא בצנאה, אני חושב שהורדתי את האגו שלי לאפס, זו שאלה מעניינת, אפשר להתווכח עליה, אבל בתחושה הפנימית שלי...
אפשר באמת לנהל עסק, ולהיות מוביל של זה, ולהוריד את האגו לאפס?
בטח, בטח.
כן?
בטח, בטח, בטח. תראה, להוביל עסק ולהניג עסק זה תורה שלמה, יש הרבה מאוד גישות, היום אני אגיד לך איך אני מוביל, למרות שאני בעל השליטה, למרות שאני חושב שהשותפים הפירמה כולם מאוד אוהבים אותי, למרות שבקטי לי מאוד מצליחה, אני מוביל היום את הפירמה בהסכמה מלאה, אין הרמת ידיים, אין כוחניות, אין כזה דבר, נדיר מאוד שאני אגיד זהו, רק באמת במקרים שוברי שוויון כל דבר, אם פעם הייתי אומר זהו, היום אני מוכן להזיע יום שלם כדי לשכנע אותך. עכשיו, כלומר היום ההובלה שלי היא בעשייה שלי, באני עושה, תעשו איתי, תרשו לי לשכנע אתכם. זה מזכיר לי שלפני 4 חודשים היה דיון בפירמה מנוהלת בצורה הזאת שאני עומד בראשה, מתחתה יש שני שותפים שמנהלים את היום יום, וכל הפירמה, עשרות רבות של אנשים מנהלים פרוסה מתחת. עכשיו, אני מנהל את הפירמה באמצעות אקזקוטיבה, שזה בעצם ועדה לא פורמלית שמייעצת לי, ומתחתיה יש עוד אקזקוטיבה קטנה, בסוף הולכים למליאת השותפים. עכשיו, בגדול אני מקבל החלטות יחד עם המנהלים הבכירים בפירמה, שיש דברים קצת יותר מורכבים, אני יודע, אשראים, מיזוגים, דברים גדולים, אני הולך לאקזקוטיבה שלי. ככה, אתה יודע, בניתי מנגנון שעובד יפה. ואז הלכתי לאקזקוטיבה, עם שאלה לא גדולה. שאלה גדולה הייתה אם לקחת איזשהו מימון מסוים לפירמה, 500,000 שקל. במונחים שלנו זה באמת מימון לא גדול וסביר וזה. וישבתי והסברתי ושכנעתי ושותף אחד אמר לי לא. שאתה יודע, אופציה אחת, זה להגיד לו אח שלי, בוא, 4 אמרו כן. ואופציה שנייה אמרתי, לא אין כבר בשמו משה לשם העניין, לא משה תראה. אני מבין את הלא. אבל בוא ננסה לשכנע אותך למה הסיכון נמוך ולמה זה נכון לנו וכולי, ועבדתי על זה 50,000. בסוף הוא אמר לי אותו משה, שזה לא השם שלו, אתה יודע מה אייל, אני מכבד אותך, אני נמנע. אמר לו לא, בוא נדבר עוד 50,000. בסוף אמר לו, משה, אתה יודע, אפילו בשביל הסדר הטוב, בוא תגיד שאתה מצביע בעד, כדי שלא תימנע, אז הוא צחק והצביע בעד. אבל תמיד זה עניין של גישה, כ10 שנים אחורה, תראו לו משה בחיית, 4 רצו, יש פה היגיון, זה לא כזה מסוכן, יאללה, תצביע נגד. לא מעמוד חשוב לי, ככה לקבל את ההחלטות. אתה יודע מה? בשנים האחרונות, נסוקתי לא פעם מדברים שחשבתי שהם מאוד נכונים, בגלל שהשולחן שלי פחות אהב את זה. אגב, אני לא חושב שבהכרח צדקתי. יכול להיות שהשולחן טעה, אבל אני לא מכיר היום החלטה מג'ורית בבייקר טילי, שלא מתקבלת ברוב האקזקוטיבה. כלומר, 5 אנשים, דעתנים, בגילאים שונים, בגישות שונות, בתפיסות עולם, אומרים כן. ולכן יש איזושהי הרמוניה ומשפחתיות ואהבה והערכה. עוד פעם, יש חילוקי דעות, יש כעסים. מה אתה חושב שאני לא סופג? אני סופג כל היום ביקורת. אבל אני יודע שהדברים מתנהלים ככה, יחד. וזה לא היה בעבר. ולמדתי שאם אתה רוצה באמת להניג, ואגב זה לא משנה אם אתה מניג 500 איש או 1,000 איש, או 10,000 איש, אתה לא צריך להביא את כולם לשולחן, אתה גם לא יכול, אבל תביא תמיד לידך, שיסכימו איתך, את אותם אנשים שבאמת, האנשים בידיעה, שמובילים את הארגון. וזה מה שאני אומר, היום אני יועץ להמון ארגונים, ולמנכלים, ולאנשים בכירים מני פי 100, ואני תמיד מתלוצץ שאותם אנשים שאני מייעץ להם, משלמים לי לא מעט לשעה, אני אומר להם, תשמעו, אתם משלמים לי, אבל אני צריך לשלם לכם, אומרים לי למה, אני אומר, אני לומד ממכם. אז הם צוחקים, אבל אני מתכוון ברצינות. ואני אומר להם כל הזמן, אל תנהלו בכוחניות. לא בגלל שאתם יכולים לאבד את הכיסא, אלא בגלל שאם תנהלו בכוחניות, אתם מאבדים את האנשים מאחוריכם. ותשמע, let's face it, גם בעידן הטכנולוגיה, בסוף, אתה צריך אנשים, אתה לא יכול לעשות לבד. גם אם יש לך טכנולוגיה, וגם אם אתה חוות ענק, וגם אם אתה כולך מבוסס טכנולוגיה ב-100%, זה יורד לאנשים. ותשאל את מייקרוסופט, הם אמורים להגיד לך את אותו דבר. ותשאל את גוגל, הם יגידו לך את אותו דבר. ותשאל כל חברה גדולה, זה יורד לאנשים. וזה מה שלמדתי. אחד, תספור את האנשים יותר מאשר אתה סופר אותך. תספור את האנשים יותר מאשר אתה סופר אותך. תקבל את ההסכמה שלהם. לא משנה כמה זה מעצבן אותך. לא משנה כמה זה מנוגד למה שאתה חושב. לא משנה כמה אתה מוכן להזיע. ותמיד תזכור שמי שהרים אותך, הוא יכול להוריד אותך באותה
לגמרי,
שנייה.
לגמרי.
וזה, אתה יודע, 5 דקות, כי אנחנו נדבר על זה שעות, נתתי על זה רצות כמעט בכל מקום, רצות ארוכות, אבל 5 דקות, אלה התובנות הגדולות שלי ממשבר 2008, ותראה, 2008 או 2023, אני חושב שאני הרבה יותר חכם תוצאה מהאירוע הזה, ואתה יודע, זה כל כך הרבה אנקדוטות, אבל אני אספר לך את הדברים הגדולים, אני חושב שיש בהם המון מוסר השכל. תראה, אני יכול לספר לך, שאגב המשבר הזה, אז פירקנו פירמה והרכבנו פירמה. אני רוצה לספר לך על היסודות, אחד מהיסודות שבונה פירמה זה יסודות פיננסיים. היינו צריכים משרדים והון חוזר, אז הלכתי לאחד הבנקים בישראל, אחד הגדולים, וביקשתי מהם אימון, מיליון שקל, אמרו לי אין שום בעיה, טוב, ויום לפני שהם שלחו לי את המסמכים, מתקשר אליי מנהל הסניף, ואני תשמע יאל, אני נורא מצטער, ואני גם לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל הנהלת הבנק החליטה לא לתת לך אשראי. אז אמרתי, מה זאת אומרת? שבנו, דיברנו, והראיתי לכם, ואני רואה חשבון, ושותפים, ואתם סומכים עליי. ווין, כן, בגלל הדברים שכתבו עליך בעיתונים. אני, מה זאת אומרת? ומתתי מאמינים לעיתונים, אני גם סיפרתי לכם הכל, אז גם אני לא עבריין מורשע, וגם אם כן, אישרת לי צ'אנס, ומאוד לקחתי את זה ללב. כי פתאום הבנתי שאפילו בנק בישראל, שאמרו להיות לחשוב באופן עצמאי, ולסכה לגופו של עניין, ולא לגופה של רכילות, סרב לי לאשראי. מאוד נפגעתי. עכשיו הלכתי לבנק אחר, קיבלתי אשראי וכו'. ועברה שנה, ולא הצלחתי לישון מזה בלילה, וביקשתי להופיע בפני הבנק. אמרו לי לא. אמרתי, אתם חייבים. אתם גוף מנהלי, אתם כפופים לשקיפות, אני מבקש להופיע בפני הבנק. תקשיב, שנה אחרי. והופעתי בפני הבנק. הגעתי ככה, לינייר, בלי עורך דין. חצי שעה דיברתי מהבטן. ושתפתי אותם. אמרתי להם, איך אתם? אשמח רכילות. בלי בדיקה. בלי שנתתם לי הזדמנות. פסלתם לי מתן אשראי. מבחינתם פסלתם לי מתן אשראי. בי פגעתם של... ממש ככה ברמה הזאת. ביקשו ממני לצאת. חזרתי ואמרו לי, יאל, הורוביץ, אנחנו מאוד מתנצלים, אנחנו לא יודעים איך להביע את זה, זה הכל המוקלט, אנחנו מבקשים לתת לך את האשראי. אמרתי לו. 10 שנים אחרי חזרתי לעבוד איתם. אבל רק שתבין איך שהדברים הם שבירים בצורה קיצונית, ואתה יום אחד מרוויח מלא כסף, אתה יושב במשרד יפה, ואתה מרגיש על גג העולם, ולמוחד בשעה 5 אחרי הצהריים, עולמך מתהפך עליך. ואז צריך אחד, אתה יודע, לקום חזרה לרגליים, לא ליפול, להבין מה עשית, ובעיקר לדאוג שלא תחזור לטעויות האלה.
לגמרי, ואני רוצה גם, אתה יודע, בגלל המיקום שלך כרואה חשבון, אתה נושם עסקים וחי עסקים וחי חברות וחי ארגונים, כל החיים שלך, זה העבודה, זה התפקיד, אתה יודע, אתה נמצא בלב, לב ליבו של העסק, הכסף שלו, אתה יודע בדיוק איך עסקים נבנים, ובסוף אין מה לעשות, כסף וההתנהלות הכלכלית של עסק, זה המראה לעסק עצמו, לא משנה איזה עסק זה, אנחנו תמיד הכסף הוא הרעיון שלשמו פותחים עסק, ומה שמניע אותו, ואני רוצה דווקא מהראייה שלך על 20 שנה של עסקים לפחות, תספר קצת איך נראים בעלי עסקים, איך השתנו אולי בעלי עסקים, בעלי החברות, בעלי ארגונים, האנשים שמנהלים את הארגונים האלה לאורך הזמן הזה, איך הם השתנו אולי לאור, אולי קצת המשברים הכלכליים שעברו, אולי לאור המשבר הכלכלי שאנחנו נמצאים בו כרגע, איך האנשים שמנהלים את הארגונים האלה, שהם עומדים בראש העסקים האלה, איך הם השתנו לאורך הזמן הזה?
טוב, תראה, בכל תמונה שאני מסתכל עליה, וזה מה שאני עושה כל היום, תמיד, 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 הכסף בעסקים נמצא במקום הראשון. אתה יודע, זה אולי לא, אתה יודע, זה אולי לא קונסרבטיבי מדי, אבל זה בדיוק המצב. כמו הרי, כסף הוא לא רק שכמו שאתה אומר, הוא בסוף. הוא בסוף, 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 אתה קם בבוקר כדי לעשות את התשואה, ולא רק לעשות את התשואה, גם לאנשים יש המון רגש לכסף. זאת אומרת, כשאתה מרוויח 100,000 שקל בחודש, אז זה לא רק שאתה, אתה יודע, אתה מרגיש שהצלחת וכולי, זה משהו שהוא הרבה יותר חזק מהמספרים. עכשיו, עסקים מתחילים ומסתיימים בכסף, כי אם הם לא יודעים להתנהל בכסף, הם לא מצליחים. שקח את המשבר שם. אני יושב ומייעץ לא מעט בנקים, אני יושב עם בנקאים שמספרים לי, הם אומרים ככה, יש לנו לקוחות מדהימים, שעובדים איתם שנים, ומנהלים עסקים מוצלחים, אולי לא הכי מוצלחים, אבל בסדר. עומדים במסגרות האשראי, מחזירים את ההלוואות, הדוחות שלהם בסדר, ועכשיו הם נקלעו לקשיים מאוד מאוד גדולים, ואנחנו לא עוזרים להם. אני אומר להם, מה זאת אומרת, אנחנו לא עוזרים להם? אומרים, אנחנו לא עוזרים להם, כי הבנק מלמעלה לוחץ עלינו להיזהר יותר, ולנהל את הסיכונים שלנו, ואנחנו לא יודעים מה להגיד ללקוחות. עכשיו, אתה שומע את זה, ונעזור כרגע את הריטואל ביני לבין הבנק, אם זה ביני לבינם, אבל אתה מבין כמה דברים. אחד, אתה מבין שאתה חייב, שאתה מנהל את העסק, אתה חייב להיות לא ברמה של פעם בשבוע, אתה חייב להיות ברמה יומית, לפעמים פעמיים ביום, אין זון על הכסף תזרים המזומנים שלך. שם המשחק. הוא תזרים מזומנים. רק שתבין, אני כל יום, 5-6 בבוקר, כשאני פותח את העיניים, מתחיל לעבוד, אתה יודע מה הדבר השון שאני עושה? צחצחתי שיניים, שתיתי קפה וכאלה, מסתכל על הכסף שלי. שורה, שורה. שורה, שורה. ואני אומר לבעלי עסקים, אתם פותחים את היום עם הבנת הכסף והתזרים שלכם. לא יכול להיות פה הפתעות. כי בסוף, אם אתה מסתכל על הכסף פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אפילו ברמה הצפופה הזאת, אתה מוצא את עצמך לפעמים במקומות שאתה פתאום לא במסגרת האשראי. והבנק מקפיץ לך צ'קים. שרה צ'קים את החשבון מוגבל. הוא מקפיץ לך צ'קים. כי הוא עושה את זה בלי בשום בעיה. אז כל כך תזרים מזומנים. עכשיו, אנשים לאט לאט מבינים שניהול עסק הוא לא דבר חובבני, הוא דבר מאוד מאוד מושכל, שאתה צריך להכיר אותו, לנהל אותו, ורוב האנשים לא יודעים לעשות את זה. ואז קוראים כמה מקרים. או כאלה שאתה יודע, מזל שפר להם והכל בסדר, עד שהוא לא בסדר. או אנשים שהם מספיק חכמים, אגב מהם שהם קטנים והם צעירים, לקחת היועצים הנכונים. אם אתה זוכר את אבא עשיר, אבא עני, אמר אבא עשיר, קח את היועצים הכי יקרים. עכשיו אתה יודע, זה קשה. כי נניח לדוגמה שאתה רוצה לבחור רואה חשבון. אתה בא אליי. אתה אומר לי, תגיד לי כמה אתה לוקח לחודש, אני אומר 1,000 שקל. אתה אומר לי, רגע, אבל יש מי שלוקח 200. ומי אתה בוחר? באינטואיציה אתה אומר 200. אבל אתה יודע, לפעמים ה-200 שווה לך הרבה מאוד כישלונות. אנשים לא תמיד מבינים ולא תמיד חושבים. לעומת זאת, אם תלך לרופא, אתה לא תשאל אותו כמה הוא לוקח, נכון? בסוף תשלם לו את המחיר. עכשיו, אנשים צריכים לפחות את היועצים הנכונים. היועצים הנכונים גם שהם מתחברים אליהם, גם שהם אנשי אמת, וגם באמת בעלי מקצוע. וכמו בכל מקום, יש כאלה יותר וכאלה פחות. אבל קודם כל, ניהול תזרים מזומנים. עכשיו, לאורך השנים, אני חושב שהטכנולוגיה שינתה במובן הזה שכולם מדברים על טכנולוגיה, הרבה לא משתמשים בה. כמו אתה יודע, אם אני מסתכל על מקצועות חופשיים, אנחנו לא מספיק משתמשים בטכנולוגיה, היא גם לא מפותחת, כי יש גם באמת מקצועות שהטכנולוגיה לא יכולה להחליף אותך. קח אותי. שום טכנולוגיה נכון להיום לא תוכל להחליף את הידע שלי והאינטואיציה שלי וכו'. אז יש הרבה מאוד עסקים שעשו שיפטינג מושכל לטכנולוגיה, ואז החיים שלהם השתנו גם כלכלית. יש הרבה מאוד עסקים שלא עשו שיפטינג, או בגלל שהם לא יודעים לעשות את זה, או בגלל שהם לא רוצים לעשות את זה. אבל היחסים עם כסף בגדול לא השתנו לאורך שנים. אם היינו מדברים לפני 20 שנה, אולי עם פחות ידע וניסיון, הייתי אומר לך את מה שאני אומר היום, את חייב לנהל את הכסף העסקי שלך בצורה מאוד ממושכלת, אחרי זה כמובן הרבדים האישיים, אבל לא על זה אנחנו כרגע מדברים.
מעולה, אני רוצה בכל מקרה, אבל אם תוכל להרחיב, דיברנו על כסף, בוא נדבר על עוד דברים מהניסיון שלך, מהידע שלך, מבייקר טילי, מהעסקים שאתה עובד איתם, מהעסקים שאתה מייעץ אליהם, תן לנו ככה למנכ"ליות, למנכ"לים, את הטיפים שלך, את ההכוונות שלך, אולי על ניהול עובדים שקצת דיברנו על זה קודם, אולי באמת על כסף, אולי דברים אחרים, מה הדבר או הדברים שבעל עסק, בעל חברה, מנהל חברה, חייב לדעת?
תראה, יש אמרה שחלקית אני מאמין בה, שיש לך שליטה מלאה בהוצאות, ושליטה מוגבלת בהכנסות. כמו הוצאות אתה יודע, יודע כמה אתה מוציא, אתה יכול להוציא או לא להוציא, בהכנסות פחות. אז קודם כל ההצעה הכי הכי חשובה, תהיה הכי יעיל שאתה יכול. אין סיבה מיוחדת לשלם 200 שקל למטר משרדים, אם אתה יכול לשלם 50. אתה יודע, אנשים אומרים, בוא ניקח משרדים, אנחנו צריכים 100 מטר, בוא ניקח 300, כי זה נראה טוב, בוא אנחנו יכולים להסתפק במשרד במקום סביר, בוא ניקח אבל במשרד הכי יקר, פתאום הם מוצאים את עצמם עם 1,000,000 שקל הוצאות בשנה שהן הוצאות מיותרות. אנשים בונים מטות מורכבים ומסועפים. אנשים מוציאים הרבה כסף לחינם. אז ההצעה הראשונה שלי, שאני נותן שהיא הצעה פשוטה, אבל היא מאוד חשובה, לא רק שתשלוט שליטה מדויקת בהוצאות שלך, תחיה בהוצאות סופר מינימליסטיות. לא כאלה שיפגעו בעשייה שלך, אבל הוצאות שיהיו סופר מינימליסטיות, במובן הזה, שבכל עסק שנכנסתי, שבעל העסק הוא פתוח, הוא יכול לקצץ עשרות אחוזים בהוצאות שלו. זה game changer. דבר שני, אל תבנה מערכת שבסוף תגרום לך להיות עבד של הארגון. עכשיו, זה כבר דיון מאוד מאוד גדול. תשמע, לי יש משרד. עם שותפים, עם עובדים. אני חושב שאנחנו יחסית יעילים. נגיד שאנחנו 100% יעילים, לא נולדה החיה. אבל זה עסק שמאוד מוקפד על, אתה יודע, על ההוצאות שלו, על התשומות שלו, שוקל את הדברים, לפעמים הוא עושה דברים בלית ברירה, לפעמים הוא עושה דברים בצורה מושכלת. מה שאני למדתי לעצמי כראש הארגון, זה שאם אני באמת רוצה שהארגון הזה יצמח, יעבוד ויהיה נכון, אני צריך להשקיע פחות בעבודה היומיומית, ברמת חלוקת העבודה, ויותר להיות כל הזמן במקום שאני יושב מהיציע, מסתכל על הארגון שלי, מקבל עם השותפים את ההחלטות ומכוון אותו. אם אתה בעל עסק, ואתה מהבוקר עד הלילה, עסוק בטיפול שלו וביום יום שלו ובחשבונות שלו ובדברים שלא צריך לעשות ואחרים יכולים לעשות, אתה כמו שאריק זאבי אמר באחד הפודקאסטים שלו, אתה חגורה לבנה. אתה לא מתעסק. אתה בעל עסק, בנית, יצרת מנגנון יעיל, צא החוצה. תן עסק לעבוד, תשקיף עליו, תכוון אותו. המנהלים הטובים שאני מכיר הם כאלה שעובדים בדיוק בשיטה הזאת. הקימו, הריצו, הם כל הזמן מסתכלים מהצד. הם נמצאים כמה שפחות ב-day by day, הם נמצאים יותר בתמונה הגדולה, וזה לא פרפרזות. תמונה גדולה יש בכל עסק ותמונה קטנה בכל עסק. אם אתה כבעל עסק, יושב עם הקבלות כדי להעביר לרואה חשבון, בזבז הזמן. אם אתה בעל עסק ואתה מסתכל על הוצאה של 20 שקל, בזבז הזמן. אבל אם אתה בעל עסק ושואל את עצמך מה מנוע הצמיחה שלך, ומה מנועי המימון שלך, ואם אתה יכול לקראת כסף ממישהו ב-4% ולמכור אותו ב-10%, אני איתה לתמונה הגדולה. וככה העסקים גדלים ומתנהלים. הדינמיקה של עסקים שבעלי העסק נמצאים ב-day by day, תוך 3-5 שנים העסקים האלה לא קיימים. זה קצת פרפרזה, אבל זה אורך החיים של עסקים שהם נועלים לא נכון, מההיבטים האלה. עכשיו אתה יודע, אתה שואלתי שאלות שיש אין ספור דוגמאות, אבל זה העיקר. תזרים מזומנים, הקפדה מאוד על הוצאות, תהיה סופר צנוע. פעם היה לי שתי מזכירות וראש לשכה, לא אמר לי כלום. לא אמר, אני עובד עם עצמי, קובע לבד, טיפה עזרה, עושה את הדברים לבד, וכבעל עסק, תהיה כל הזמן בחוץ. תהיה בחוץ, תהיה בפנים. אני עובד הרבה מאוד שעות ביום, המון בחוץ. אני לא נמצא בפרטים, ושאני מרגיש שאני נסחפתי פה, עוצרים אותי, חוזר חזרה החוצה.
מדהים, אתה יודע, אני, תוך כזה שאתה מדבר, אני חושב ככה, איך הדברים שאתה אומר יכולים להשפיע לעסק הקטן שלי, ועל מה שאני עושה, וזה מעורר השראה, ואני בטוח שגם ששומע אותנו מתמלא השראה גם הוא. אנחנו ממש לקראת סיום, לצערי הייתי שמח לקבל עוד הרבה עצות, ואולי נעשה את זה בהזדמנות אחרת, אבל הגיע הזמן לשאלון המהיר שלנו, 5 שאלות קצרות, נענות עליהן כמה שיותר מהשרבול, חלקן קצת לא פשוטות, אבל בכל מקרה בוא ננסה. יאללה, החלטה שאתה גאה בה.
החלטה עסקית שאני גאה בה, או החלטה כללית שאני גאה בה?
קח את זה לאן שאתה רוצה, החלטה.
להניח את האגו בצד, וכל יום, בוקר, צהריים, ערב, לפעמים יותר מזה, להזכיר לעצמי, לשמור את האגו שלי מאוד 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 נמוך. אני מאוד גאה, כי בחוויה שלי, אני חושב שהצלחתי לא רע, ואני גאה בזה.
מעולה. הכישלון הכי גדול שלך?
זה שלא הצלחתי לשמר את הזוגיות שלי עם גרושתי.
רגע ששינה לך את החיים?
משבר 2008.
הפתעה שלא ציפית לה? שקרתה לך בחיים, בעסק?
טובה או רעה?
מה שאתה רוצה, הפתעה.
ממש המון. היום שבו בהקרתי לעולמי פנתה וביקשה מישראלי צעיר בסוף בצד העולם לא כזה מוכשר אולי, ולא עם כזה ניסיון רב, לעמוד בראש אימיה, שזה אירופה, מידליס ואפריקה. במשך 3 שנים עמדתי בראש אזור שהיה בו 96 מדינות, 2 מיליארד דולר מחזור, הייתה הפתעה מאוד גדולה. לא, זאת אומרת, אתה יודע, כאילו שהציעו לי את זה ודיברו איתי, וגם אשתי לשעבר הייתה מעורבת, אז כל מיני הסתכלתי אחורה לראות אם זה לא טעות.
מדהים, באמת הפתעה טובה. ותראה, אנחנו אוהבים להסתכל לעתיד, אבל לא יותר מדי לעתיד, לעתיד הנצפה לעין. איפה בקר טילי תהיה עוד 5 שנים היום?
קודם כל היא תהיה.
כבר טוב.
היא תהיה, היא... עכשיו היא תהיה המקום שאנחנו כולנו רוצים שנהיה, פירמה ישרה, הגונה של אנשים טובים, משפחתית. אנחנו אוהבים את ה-80-100 ולא 800,000. מתפתחת לכיוון של איכות ולא של כמות. זאת אומרת, היום אני, בניגוד לשוק ובניגוד לזרמים, אני פחות אומר, אני רוצה להיות מחר 150, מחר 200, 200, 250, מחר 300. אני לא פוסל את זה, אבל לא לשם אני חותר. אני כן חותר שביושרה ובאמת, השם של הפירמה, לא שלי אגב, של בייקר טילי, יש שגור כמשהו של מודל חיקוי, של איזשהו, אתה יודע, זה כמו שאתה אומר על רופא מסוים, זה האדם, ככה אני רוצה שנהיה מודל חיקוי לאיכות, ליושרה, ללא פשרות, אלה לא סלוגנים. אני חושב שאם זה קיים, הכל כבר מגיע, אם זה לא קיים, שום דבר לא מגיע. וזה באמת ניסיון רב שמתקפל לאמרה הזאת.
מעולה. דוקטור יעל הורוביץ, המון המון תודה על השיחה הזו. אני למדתי הרבה, בטוח שגם מי שהזין לנו, תודה רבה שהגעת.
שוב, תודה רבה שהזמנתי ונהניתי מהזמן איתך.
תודה רבה. תודה רבה. תודה שהצטרפתם אלינו לדרך למצוינות עם המערך שלנו, דוקטור יעל הורוביץ. במידה והפודקאסט מצא חן בעיניכם, שתפו אותו עם חברים, משפחה וכל מי שיכול להיעזר בהכוונה אל הדרך למצוינות והצטרפו אלינו שוב בשבוע הבא. האזינו בספוטיפיי, יוטיוב ואפל פודקאסט, כי לכל אחד יש דרך למצוינות והדרך שלכם עשויה להתחיל ממש כאן. דוקטור יעל הורוביץ הינו המנכ״ל והיושב ראש של אחד ממשרדי ראיית החשבון הגדולים בישראל. בנוסף, אייל משמש כמנטור לאנשי עסקים ויזמים ומסייע להם להגיע לשיאים חדשים של הצלחה. להרשמה למועדון האישי של אייל ולמידע נוסף על שירותי הליווי האישי שלו, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט, eyalhorovitz.com. עד לפעם הבאה, תישארו שפתניים, שימרו על מוטיבציה, והכי חשוב, תישארו מצוינים.